כאן אני רוצה לעבור לעוד תחום שקשור למערכת החינוך, וזה תחום של שביתה, שביתת מורים. שאנחנו נתקלים עם זה כמעט כל שנה, בתחילת שנת הלימודים, לפי התאריכים הלועזיים, אז יש איום של שביתה, ולפעמים גם באמצע השנה יש שביתות. כל הזמן יש איום של שביתות, ומפעם לפעם, בדחיפות די קרובה, אנחנו גם נתקלים בשביתות ממש. והשאלה אם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב, מותר למורים להשתתף בשביתה או לא, אז ההלכות האלה מופיעות בספר פני הלכה העם והארץ, בהלכות מדינה. אז קודם כל, שאלה מאוד כללית. האם טוב שעל ידי לפתור בעיות, סכסוכי עבודה, על ידי שביתות? זו שאלה ככה מאוד כללית. אבל כדי לדון בה, נדבר קודם כל על שאלה פרטית יותר. האם בכלל מותר לפועלים לשבות? האם מותר להם לשבות? התשובה היא, פועל שהתחייב לעבוד זמן מסוים, אסור לו להפר את הבטחתו. התחייב לעבוד יום, חייב לגמור את היום. התחייב לעבוד חודש, חייב לגמור את החודש. התחייב לעבוד שנה, חייב לגמור את השנה. התחייב לעבוד שלוש שנים, לעבוד שלוש שנים, שש שנים, שש שנים, אבל לא יותר. ככה אמרו. לא להתחייב יותר משש שנים. למדו את זה מעבד עברי. יותר משש שנים זה כבר כמו עבד. אז גם התחייבות עד שש שנים. ואסור לו להפר את ההבטחה שלו. מה הדין אם הוא הפר את ההבטחה? כלומר, הוא לא בסדר, אבל הוא הפר את ההבטחה. אפשר לקוף אותו לכך? שתמשיך לעבוד? אין אפשרות לקפות אותו על כך. לקוף אותו לכך. מדוע? כי בני ישראל הם לא עבדים. אם קופים אותו, זה סימן שהוא עבד. כלומר, הוא נמכר לעבד ליום. הוא לא יכול לצאת מזה. זה שהוא יכול להגיד, אני לא בסדר, אבל אני לא רוצה להמשיך לעבוד. ואי אפשר להגיד לו כלום, זה מבטא את זה שהוא בן חורין. אסור לכפות אותו להמשיך לעבוד. כי איך קופים? נותנים לו מכות. או משהו מהסוג הזה. זה כפייה. בכוח. סימן, כלומר, כפייה בכוח, זה אומר שהוא עבד. או איום בבית סוהר וכיוצא בזה. זה כבר נחשב שהוא כמו עבד. אז אסור לכפות אותו. אבל אם יש נזק לבעל הבית, הוא נניח אומר, נניח אדם עושה בונה בית, הזמין מסעית מלט, היא באה עם המלט, עכשיו צריך למצוק את הגג, איך שמתחילים למצוק את הגג? שביתה. המלט על הגג, צריכים לסדר את זה, צריכים לטפל בכל הדברים. אם הם שובתים, יפסיד כל המלט, יכול להיות שיפסיד יותר מזה, כי אז יהיה לו גוש של מלט על הגג, אחר כך לא יוכל לסדר אותו כמו שצריך, לצוק אותו, לחבר את כל המקומות. לא נותנים, זהו. המלט נשמר על הגג, חלק מהעמודים יישארו ריקים. בקיצור, תוהו ובוהו בבית, יעשו לו נזק. ואי אפשר לכפות אותם, נכון, אי אפשר לכפות אותם, אבל אפשר לחייב אותם לשלם את הנזק שנגרם בעקבות הפרת ההסכם. אתם, הוא שמח עליכם, הזמין מסעית מלט, עכשיו תשלמו את כל המלט, וגם מה שצריכו אחר לפרק את כל הבטון שניצוק, שעכשיו צריכים לשבור אותו כדי לעשות את זה מחדש. או אם איחור הבנייה גרם לו נזק קטן או גדול, אתם תשלמו את הנזק שיצא לבעל הבית מאיחור הבנייה, מהאיחור בסיום העבודה. מה הנזק שלו? נניח אם בעל הבית יש לו הסכם שיש כנס כל יום איחור 1,000 שקל, הם ישלמו את 1,000 שקל. אם כן, הבנו את העניין. פועל חייב לעמוד בסיכום שלו, לא רוצה לעמוד בסיכום, אין אפשר לכפות אותו בכוח, אבל אפשר לחייב אותו בנזק ממוני שנגרם מהפרת ההסכם באמצע איתו, באמצע הזמן. כן.
על מניעת רווח גם אפשר?
לא, רק נזק. יש יכול להיות נזק, הוא יכול להגיד, הייתי יכול לקחת פועל אחר, אז יש לי כבר נזק. כן.
מבחינת זה פועל
טוב, אם בעל הבית מפר את ההסכם, אז ההפר כבר הוסכם, ההסכם הופר. זה לא... טוב, אבל זה כמובן דינים מורכבים יותר. מה היה הסכם? האם הייתה הפרה או לא? שאלה שנייה. אמרנו, מעיקר הדין, אסור להפר את ההסכם. התחייב לעבוד יום, צריך לגמור את היום. אבל מה הדין אם מקובל מנהג המדינה שעושים שביתה? מותר לפועלים לשבות. מותר להם באמצע להכריז שביתה. נניח, תשימו לב, מתי הפועלים מכריזים שביתה? תמיד בקטע, בזמן הכי קריטי. מתי, למשל, שביתה הכי טובה בנמל התעופה? בקיץ, שכולם הזמינו חופשות בחוץ לארץ, זה הזמן הטוב. יעשו שביתה, כל המדינה תרעש עכשיו, לדאבוננו, שנוסעים הרבה לחוץ לארץ. אבל בסדר, זה הזמן. מתי מורים יעשו שביתה? האמת, כל זמן שיעשו שביתה זה קשה, אבל אם יעשו שביתה בתקופה שהתחלת הלימודים, זה הכי פוגע, כי אנשים כבר משתגעים מהילדים שבבית, וסוף כל סוף נגמר החופש, סוף כל סוף עומדים להתחיל את החופש, ומתברר שהעבודה נמשכת עוד. זה זמן קשה. או למשל, כאשר יש הרבה סחורות, והנמל צריך לעבוד בכל הקצב, בקצב הכי מהיר, אז מתחיל שביתה. מה עושים? אז מה הדין? אם זה המנהג, התשובה היא, יש למנהג המדינה כוח. אם נהגו לשבות, וככה מקובל, וזה אפשר להגיד זכויות של הפועל, אז מותר לפועל לשבות. אלא, שהרבה פוסקים אמרו שזה, כלומר, אלא שכל הדבר הזה אפשרי, מנהג המדינה יש לו תוקף רק בתנאי אחד, שהסכימו לו חבר עיר. מה זה חבר עיר? זה הרבנים, בית הדין, שהיה אחראי על ענייני הציבור, על ענייני המוסר והדינים בציבור, הוא הסכים לזה. כלומר, מנהג מדינה לא יכול להיות מנהג של סדום. מה יהיה אם המדינה הנהיגה מנהג של סדום? אז זה לא בסדר. החבר עיר, הרבנים יגידו זה לא בסדר. כלומר, מנהג המדינה יש לו תוקף בתנאי שהוא בגבולות הסבירות. מי קובע את זה? חברי. עכשיו השאלה מה הדין כשלדאבוננו הרב, בית הדין הוא לא חברי. אין לו השפעה כזו חזקה. אפשר להגיד מי שקובע, זה הכנסת, זה בית משפט, חילוני, ערכאות שדנים על פי כללים של גויים. מה? האם היום שהמנהג המדינה שאפשר לשבות, האם המנהג הזה, הוא יש לו תוקף או אין לו תוקף? דעת הרב פיינשטיין, שאם הרבנים היום לא מעורבים בענייני הציבור, אז המנהג המדינה הוא הקובע. גם אפילו שזה לא בהסכמת הרבנים. אבל רוב הפוסקים אומרים שאסור לפועלים לשבות, אפילו אם זה מנהג המדינה, בלי הסכמה של חבר עיר, היינו של הרבנים החשובים, שבתחום הזה. ככה דעת הרב אורבך, הרב ולדנברג בציץ אליעזר, הרב חיים דוד הלוי בעשה לך רב. כלומר, גם אם רוב הפועלים לא הולכים לשאול את הרבנים, הפועלים שהם יראי שמיים צריכים לשאול רבנים האם מותר להם להשתתף בשביתה או אסור להשתתף בשביתה. אני רוצה להסביר למה פה הדילמה, כי מצד אחד, מנהגי המדינה, זה נוצרו על ידי הכוחות שבשוק. ואם פתאום היהודי לא יוכל לפעול לפי מנהג המדינה, אז הוא בעצם לא יוכל להשיג את מה שמגיע לו לפי הכללים שיש היום בשוק. ולכן הרב פיינשטיין אומר, טוב, מה לעשות, המצב לא מתוקן, אבל ברומא תתנהג כמו רומאי, אין ברירה. והרבנים האחרים אומרים, גם ברומא, שצריכים להתנהג כמו רומאי, גם לזה יש גבולות. אז לך לרבנים. הרבנים מבינים את הדבר הזה, ומבינים שאתה נמצא במצב בעייתי, ולכן, גם אם זה לא לרוחם, הם בדרך כלל ייתנו לך אפשרות לשבות. אבל במקרים קשים, לא ייתנו לך לשבות. ולכן אתה צריך תמיד לשאול שאלה למעשה, כן. נכון, אז גם על זה דבר ליבנו. שבאמת יש רבנים שונים ואין רבנות מוסכמת, היה ראוי שיהיה רבנות מוסכמת. אז למשל ניתן דוגמה, פה הייתה שביתה של מורים, אז לגבי הגנים שאלו אותי ואני עניתי תשובה שלא לשבות. למשל אני עוד מעט אסביר גם את זה יותר, או וכיוצא בזה. אפשר להגיד בכל קהילה שיש רב, אז לפחות בקהילה שם ישאלו את הרב. אז צריכים לשאול כל קהילה את הרב שם, מה לעשות? אם היה רבנות כללית שמקובלת על כולם, זה האידיאלי. אם לא, אז הרב המקומי אותו שואלים. או למשל, אם זה קבוצה שהולכת לפי רב פלוני, אז הרב הפלוני הגדול, הוא פוסק עם תלמידיו או חבריו, הוא פוסק לקבוצה שרוצה לשמוע את דעתו. טוב, האם זה לכתחילתו באמת שיהיו שביתות? כי צריך להבין את הדילמה. מצד אחד, בלי שביתה, יכולים המעסיקים לשחוט את העובדים שלהם. כלומר, לנצל אותם מאוד. על ידי השביתה, יש לחץ מאורגן של העובדים שתיתנו לנו שכר בסיסי. כי אנחנו גם שותפים בעצם ברווח של המפעל, לא רק בעל ההון. ויש פה אם כן שיקול, זה מצד אחד מובן מאוד שפועלים התארגנו לשביתה. מצד שני, זה יכול לגרום גם לנזקים גדולים למערכת, והרבה פעמים הפועלים לא מבינים את השיקולים הכוללים, והם יכולים להרוס את המפעל שעליו הם חיים. דת הרב קוק הייתה, וככה מה ש... זה דת, זו דת ההלכה. שביתת פועלים זה דבר לא מומלץ. הכי מומלץ שיהיה בית דין לסכסוכי עבודה. כלומר שיהיו אנשים שבמקום שיעשו שביתות שפוגעות במפעלים, במשק וכולי, במקום זה שיהיה בית דין שיעשה פרח שיקול דעת. כמה היה מגיע, והוא ייקח בחשבון מה היה הנזק של בעל המפעל אם הם היו, מפעילים את השביתה, וכמה הוא יצא להתחשב בהם. כלומר, במקום להגיע לנזק בפועל, יעשו את זה באומדן, ועל ידי זה לא יגרם נזק, לא למפעל, לא לפועלים, והדברים יהיו ברוח טובה יותר. רק כאשר המעסיקים ממש לא בסדר, אז גם הרבנים, כולם מסכימים שאפשר לעשות שביתה. כי מה יעשו נגד מעסיק, אלים או לא משלם? מקרים כאלה, אין ברירה, צריכים לעשות שביתה. כל זה היה באמת הקדמה לכל המקצועות שיש בשוק. חוץ ממקצועות שעוסקים בצורכי מצווה. בהם אסור לשבות. למורים אסור לשבות. לרופאים אסור לשבות. כלומר, אנשים שעוסקים בצורכי מצווה אסור לשבות, כי הוא עושה את מלאכת השם. איך אפשר להפסיק את זה? ורק במקרים נדירים שבנדירים יהיה מותר. מה המקרים הנדירים? שרואים, וחייבים כמובן להתייעץ על זה עם תלמידי חכמים, חבר עיר, מה שנקרא. רק אם רואים, אם לא נשבות, המערכת תקרוס. למשל, הורידו את שכר המורים, עוד ועוד ועוד ועוד, והורידו והורידו והורידו, עד שאומרים, אם אנחנו לא נציל את המערכת, לא יבואו מורים ללמד. יכול להיות מקרים קשים. אז, במקרה הזה, אין ברירה לשבות. או למשל, ההנהלה לא משלמת שכר. עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש. יש מצב שבו כבר משביטים. ופה צריכים כמובן לשאול שאלת חכם. אני, אין לי זמן להאריך בזה. הרבה פעמים, אז באמת תשימו לב, כשיש שביתת מורים, בתי הספר התורניים לא שובתים. כי זאת ההלכה. השאלה עכשיו, האם המורים ללימודי חול ישבתו? לימודי קודש, מצווה, מה עם לימודי חול? אז פה אני כתבתי שלעניות דעתי, כאשר מדובר בית ספר תורני, שלימודי הכל לשם העיקר, ולימודי החול מצטרפים, אז גם לימודי החול דינם כלימודי קודש. כאשר זה בית ספר של לימודי חול, הם עיקר, ויש גם קצת קודש, אז החול הוא חול. אבל אם המיקר זה עבודת השם, רק חלק מעבודת השם כמו שלמדנו, זה גם להכיר את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ולתת כלים לאדם כדי לקדש את השם בעולם. אז גם לימודי החול הפכו להיות המשך של לימודי הקודש, ולכן מערכת, וזה שייך לכלל החינוך, ולכן גם את כל המערכת החינוכית הזו לא להשבית על לימודי החול שבה. וכן גם בית ספר של בנות, הועיל ולימוד התורה של בנות לדעת את המעשה אשר יעשו ולחיות באורח החיים התורני, זה גם מצווה שמוטלת על נשים, עובדה שנשים מברכות ברכות התורה. לכן גם בתי ספר של בנות שלומדים תורה ומחנכים את הבנות, גם אותם אסור להשבית, כי גם זה צורכי מצווה. אמנם, כמובן, אמרנו שבמקרים קיצוניים, לפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה, שאם לא יעשו שביתה, אז כל המערכת יתפרק בסוף. אז במקרים האלו, אחרי התייעצות עם רבנים, הרבנים יגידו, מותר לשבות. נסיים כאן.